סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת ואתחנן, בהפטרה נקרא נחמו נחמו עמי, וכמובן שהדבר יהיה בסמוך לאחר ט"ו באב. ט"ו באב נראה בסייעתא דשמיא איך לחרוז את שלושת הנושאים האלה אל תוך שיעורנו היום. יש שיעור לעילוי נשמת כל הנפטרים, שאין מי שיגיד דברים לעילוי נשמתם, וכללם אברהם בן רחל, לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכללם אבנר בן מרים, הילה מלכה בת חיה, בת ריקי, רבקה, יובל, בן ציפורה, וכל החולים, בן שבסדה, כל החולים. קשה, עוברים את תשעה באב, ותשעה באב זה לא תאריך שנוחת עלינו בלי הכנה. בתשעה באב יש שלושה שבועות של הכנה שעולים בדרגת האבלות מפרק לפרק, מי"ז בתמוז עד א' אב, מ-א' אב עולים בדרגת עד שבוע שחל בו, בשבוע שחל בו עד תשעה באב, תשעה באב שיא האבלות, חמישה עינויים, יום קשה, מועקה מצטברת, ממש מרגישים את המועקה באוויר. אני לא חושב שיש אחד שלא הרגיש בשלושת השבועות המועקה. הולכת וגודלת, איזה מין תעוקה רוחנית, נפשית, שיושבת על החיים.
אני חושב שעל כל האוכלוסייה,
האוכלוסייה זה נראה.
צמים, אני בשכונה שלי, אני זוכר שפעם, אנשים לא צמים תשעה באב. והיום אני כבר שומע, אנשים בעיר, אני צם, ואני אומר, שמע,
יש התעורר,
יש ממש התעורר,
אז ממש מרגישים את המועקה הזו. מגיע תשעה באב, עובר תשעה באב, ובתוך שבוע, שבוע מיד לאחר מכן, אנחנו מגיעים לט"ו באב, שעליו הגמרא אומרת, המשנה אומרת, לא היו ימים טובים בישראל כיום, כט"ו באב וכיום הכיפורים. אומרים לך להיות בשמחה, מילא היינו מצליחים, היה עובר תשעה באב, היינו רואים בניין בית המקדש במו עינינו, תרזנה עינינו לשופך בציון ברחמים, מלך המשיח עומד בראשנו, אני מבין מה יש לך לשמוח, אבל מה יש לשמוח, מה הסוויץ' הזה שמבקשים איתנו לעשות במצב הרוח, מהחורבן מיד לשמחה. איך שמחה וחורבן הולכים ביחד? תן לי תושש קצת, שיעבור זמן. הדבר הזה ניכר גם בפרשת ואתחנן. עד פרשת ואתחנן, שלושת הפרשיות, השבתות שקדמו, היו שבתות שבהפטרות קראנו הפטרות דפורענותא, שלוש דפורענותא, שלוש הפטרות של פורענותא. האחרונה הייתה בשבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ. איכה הייתה? משהו נורא והיום, נבואות של זעם ונבואות של חורבן ונבואות קשות. ועכשיו אנחנו עוברים, ובפרשת ואתחנן זה ממשיך, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים אתה אכילות להראות את עבדיך, משה רבינו, שכל מאווייו, כל תכליתו, כל רצונו היה להיכנס לארץ ישראל, לא נכנס לארץ ישראל. יש בהמשך כי תוליד בנים ובני בנים והשחטתם, ונשנתם בארץ, אבל השחטתם, יש שם שחיתות, הכל קשה 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 בהתחלה, ואז מגיע העולה הרביעי, קוראים עשרת הדיברות, אחריו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. החיבור הכי גדול של יהודי, החיבור הכי גדול של יהודי לקדוש ברוך הוא, זה שמע ישראל, זה העדות הזו שאנחנו מעידים, שמע ישראל, שכל ישראל ישמע השם הסקט ושמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. חיבור להשם, דבקות מופלאה. חורבן זה פירוד, הסתרת פנים, אין קרבת אלוקים, אתה לא חש את ההשגחה הפרטית, זה חורבן. שני הבתים נחרבים. שמחה דורשת ממך בדיוק הפוך, את החיבור הכי גדול, את הייחוד הכי גדול, להיות בוודאות, בלי ספקות, בלי שום דבר. זה הפוך מחורבן. איך בכלל התכונה הזו יכולה להתרחש ולקרות ביחד? בטווח זמנים בלתי אפשרי, שבוע בלבד מפריד בין תוקף החורבן, אם תיקחו גם את העשירי בתי המקדש רוב השרפה הייתה בעשירי, אז זה פחות משבוע להיות פתאום בשמחה. זו השאלה, מה אנחנו לומדים מהעניין הזה, לאן אפשר ללכת איתו. ובסייעתא דשמיא, אני חושב שיש פה בעניין הזה, אנחנו נראה בסייעתא דשמיא, נגזור השם בחיים טובים, חידושים מופלאים. אני מתנצל מראש, השיעור לא הספקתי לכתוב אותו כהוגן, כי הייתי פשוט, גם ההודעה יצאה על השיעור באיחור היום, כי הייתי פשוט בבית הרפואה עם הבן שלי, אבל אני מקווה שאני אצליח לומר את זה, את הדברים בצורה מסודרת ובעל פה. אומרת הגמרא במסכת תענית, מלמדת לנו הגמרא, המשנה אומרת, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו, כל הכלים טעונים טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. חולות, מה זה חולות? יוצאות במחול, במחול, בריקודים. וחולות בקרמים, מה היא אומרות? בחור, סע עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עינך בנוי, תן עינך במשפחה, שקר אכן ואבל היופי, יראת השם תתעלל, ואומר, תנו לה מפרי ידיה, ויעללוה בשערים מעשיה, וכן הוא אומר, צנע ועינה בנות ציון, במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, אמן. אם אמרנו קודם, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, מסיימת פה המשנה, ביום חתונתו זה מתן תורה, מתן תורה זה יום הכיפורים, שבו ניתנו לוחות שניים ונתכפר לישראל. אם ככה, מה זה יום שמחת ליבו, מה זה ט"ו באב, כנגד מה? בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, אמן. איך עברנו מהחורבן לבניין, מהאבל לשמחה? איך זה קורה, המהפך הזה? איך הוא קורה? מה יש פה? מה מונח פה? אנחנו יודעים שהגמרא בהמשך הפרק, בפרק רביעי, לקראת הסוף של הגמרא, בסיפה שלה, הגמרא אומרת שהיו ביום ט"ו באב, התרחשו בו שישה דברים טובים לעם ישראל. שישה דברים טובים. זה לא נושא השיעור. זה לא נושא, אני רק אזכיר אותם ונלמד מהם משהו, אבל זה לא נושא השיעור. שישה דברים, מה? נו, דבר אחד, קלו מתי מדבר, קחו, הלו בכל שנה מתו, לפי אחד החשבונות, יש כמה וכמה חשבונות כמה מתו בכל שנה, אבל לפי אחד החשבונות 15,000 איש היו מתים, כל עם ישראל חופרים קברים, נכנסים לישון בקברים בליל תשעה באב, בתשעה באב בבוקר 15,000 לא מתעוררים. השם ירחם ויציל. שנה אחרי שנה אחרי שנה, הגיעו לשנה, תשעה באב, הולכים לישון בתוך הקברים, יוצאים, מגיע הבוקר, הם קמים. אמרו, אולי טעינו בחשבון, חשבון הלבנה. אז התחילו למנות מתשעה, עשרה, 11, הגיע לט"ו באב, ל-15 בחודש, הלבנה במילואה. רואים לבנה כמו כדור גדול לבן בשמיים. אמרו לו, טעינו בחשבון. פסקו מלמות, פסקו, הנה יום טוב, יום טוב. יום, אומרת הגמרא, מה זה, מה הסיבה השנייה? יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה. רגע. עוד לא בנימין. הותרו שבטים לבוא זה בזה. היה בעם ישראל, הייתה הלכה שאי אפשר להעביר נחלות משבט לשבט. לכן נשים משבט אחד שהיו יורשות נחלה לא היו יכולות להתחתן מבני שבט אחר. נו, ברוך השם, שינו את ההלכה, הותרו שבטים לבוא זה בזה. יפה מאוד. אז נימוק השלישי, יום שותר שבט בנימין לבוא בקהל. אחרי מעשה פילגש בגבעה, כל ישראל החרימו את שבט בנימין. אמרו, לא מתחתנים איתם. הגיע ט"ו באב, הותר שבט בנימין לבוא בקהל. יפה מאוד. זה סיבה שלישית. סיבה רביעית, יום שהפסיקו לכרות בו עצי מערכה. הפסיקו לכרות עצי מערכה, זה עד זמן מסוים היו כורתים עצים בשביל להביא לבית המקדש, מיום מסוים לא מביאים יותר עצים, וזה יום דבר מגל, זה נקרא בלשון הגמרא, היו זורקים את הקרדומות עד שנה הבאה שנכרות עוד פעם את העצים, אין לנו לעשות שימוש בגרזינים, אין לנו מה לעשות שימוש, דבר מגל, פסיקו עם זה. הדבר החמישי, שביטל הושע בן אלה משמרות שהציב ירובעם. ירובעם בן נבט היה עושה מוצבים כאלה על הדרך, זה מעברי גבול, כדי למנוע מעבר של ישראל אל בית המקדש. הוא היה מכריח אותם ללכת אל העגלים, אל המזבחות שהוא הקים. אז ביטלו את הושע בן אלה, ביטל את המוצבים האלה, את מעברי הגבול האלה, ואפשר מעבר חופשי לבית המקדש. עוד סיבה לשמחה. והדבר השישי, שבה הביאו את הרוגי ביתר לקבורה. עד אותו יום היו הרוגי ביתר נעוצים על שיפודים מסביב לביתר כמו גדר. לא מזעזע, גופות כמו גדר היו מסביב לביתר, והביאו אותם ברוך השם לקבורה. וכמובן לעתיד לבוא ייבנה בית המקדש השלישי, כך נאמר בעזרת השם בסובב.
מה שנעשו אותם שם הבא? אני לא זוכר.
לביזיון, להטיל מורה, להטיל חיטת, שאף אחד לא יעז לחשוב על מרד יותר. אתה הולך, אתה רואה דבר כזה נורא, זה אדם עם הלב הכי חזק מזדעזע, שהוא רואה שורה אין ספורית של שלדים וזה מסביב. יפה. טוב. מה זה מלמד אותנו? אני אומר זה ממש בקליפת אגוז, כי זה לא נושא השיעור, אבל אפשר ללמוד כוח של זוגיות על כל העניין של ט"ו באב. זה חג של חיבור. השמש מאירה אל הירח, והירח מקבל את כל אור השמש ומקרין אותו לכדור הארץ, כן? זה זיווג שבין השמש לירח, זה חיבור מלא, כל הפנים של הירח כלפי השמש והפוך. יפה מאוד. אז מה העניין בט"ו באב? אז אמרנו יום שקלו בו מתי מדבר. אז אפשר ללמוד מה זה יום שקלו בו מתי מדבר, שבחיי נישואים, בחיים של נישואים מתוקנים וטובים, צריך שיהיה כוח של חיים. לא שיהיו בו כוח של מיטה חס ושלום, לא שיהיה בו כוח כזה, אלא שהכוח המוביל את הזוגיות, הכוח שמוביל את קטר המשפחתי וכו', יהיה כוח של חיים. קלו מתי מדבר, אין יותר מוות, יש רק חיים בעזרת השם. יש חיים, חיים צומחים, חיים מגדלים, חיים מפוארים, לא חיים מותרות, אלא חיים מפוארים מבחינת זה שאתה נוהג בבית בגדלות ולא בקטנות, לא בקטנוניות, אלא בגדלות. כל דבר אתה מסתכל בצורה גדולה, לא מסתכל על הדברים הקטנים, מתעלם מדברים שגורמים זה, ובעיקר גורמים לעוגמת נפש בצד השני, ובעיקר תלו מתי מדבר, הכוונה לפעמים בדיבורים הורגים. אז הדיבור בתוך הבית הופך להיות כזה שהוא דיבור מחיה, מפרגן, דיבור שמצמיח, אתה משבח, אתה אומר כמה בן הזוג או בת הזוג הם גדולים, הם טובים, הם חכמים, הם נבונים, הם אמיצים, הם יכולים להצליח וכו' וכו'. זה קלו מתי מדבר. מה זה יום שאותרו בו שבטים לבוא זה בזה? כולם שווים, יש שוויון. יש שוויון לא מבחינת מבנה הגוף, יש שוויון מבחינת זה שאני לא מדבר בהתנשאות, אני לא בא מלמעלה, אני לא חושב שאני החכם הכי גדול. לא, יש שוויון. יש שוויון בריא. שוויון בריא זה אומר שכל אחד יודע מה התחום שלו, מה התפקיד שלו, איפה הוא צריך להיות. אבל אין התנשאות. זה הכוונה שיש שוויון. מסתכלים בגובה העיניים.
זה בגלל שאמרו שלא התחתנו אחד לשני בגלל הנחלות. אין הרינה,
הבנו את זה. אבל עכשיו אנחנו מדברים מה זה בזוגיות. יש שוויון. מעבירים נחלות, לא מעבירים נחלות. כולם יהודים, כולם ישראל, כולם זה. מה זה יום שהפסיקו בו לכרות עצי מערכה, עצים לעצי המערכה? זה בא ללמד אותנו שבזוגיות, בתוך התא המשפחתי, צריך לעקר, לשרש את הכוחניות. לא לעבוד עם גרזינים, הפסיקו בו לכרות עצים, לא כורתים. הכל נעשה בעדינות. זה בא ללמד לנו את הכוח החלש, כמו הכוח החלש בטבע. מה שמחזיק את כל המציאות הנראית לעינינו זה כוח שנקרא בפיזיקה הכוח החלש, זה דווקא כוח שאתה לא יכול לבדוד אותו בכלל. הוא לא מדיד, כל כך חלש שהוא לא מדיד. אבל זה הכוח שמחזיק את כל המציאות, את כל המציאות באיזה מין דבק בלתי נראה, ומאפשר למציאות הנראית להיווצר בכלל מבחינה פיזיקלית. אז גם בבית צריך להיות כוח חלש, כוח של עדינות, כוח של לא רק דיבור עדין אלא התנהגות עדינה, מעשים עדינים, כל לעשות בצורה עדינה. מה זה העניין של ביטול משמרות שיציב ירובעם? זה אם תרצו פתיחות. בין בני זוג צריכה להיות פתיחות. אין שלדים, אין סודות שאני שומרת ממנו, סודות שהוא שומר ממנה, לא יכול לגעת בפלאפון שלה, היא לא יכולה לגעת בפלאפון שלי, אין דבר כזה. פלאפון, לא משנה מה, אין לי סודות. הכל פתוח, הכל בפתיחות, הכל נעשה בלי שיש מעברי גבול שהם לא עוברים, שלא עוברים אותם, אלא ביטל, ביטל. מה זה יום שהובאו הרוגי ביתר לקבורה? זה הכוח דווקא לקבור שלדים שבארון. מה שהיה לפני הנישואים נקבר, הוא לא עולה בחיי הנישואים, לא הוא מזכיר לה ולא היא מזכירה לו. זה הובאו הרוגי ביתר לקבורה. יש דברים שקוברים אותם מאחור, לא ממשיכים להתנהל איתם מעלה. הדבר הזה הוא יסוד מוסד. אתם יודעים שהגמרא בעצמה משווה את ט"ו באב ליום הכיפורים. יש הרבה מאוד יסודות להשוואה. ביום הכיפורים הולכים באיזה צבע של בגדים?
לבן.
פה באיזה צבע של בגדים הם רוקדות? לבן. יש הרבה נקודות להשוואה. אבל העניין שקשור לזה, אם תרצו, בהקשר של מה שאנחנו מדברים כרגע, זה שביום הכיפורים נמחלים העוונות. מחילת עוונות. שבני זוג נישאים גם נמחלים כל העוונות של חתן וכלה. למה? למה? לא רק כדי שהיא לא תזכיר לו והוא לא יזכיר לה עבר, מה היה בעבר, אלא בעיקר שאם חס ושלום קורה להם משהו לא טוב, הוא לא יגיד זה בגלל העוונות שלך של אז, והיא לא תגיד לו זה בגלל העוונות שלך של אז. היצירה המשותפת בעומק הדברים זה נקודה עוד יותר עמוקה. בעומק הדברים זה כיוון שהם הפכו להיות אחד, אז ההיסטוריה הפרטית שכשכל אחד היה חצי היא לא מעניינת. האחד שנוצר הוא אחד חדש. זה עומק הדברים. ואנחנו נעמוד על העניין הזה של האחד היום. אחד, אחד, אחד. מה זה האחד הזה? אבל זה היה רק כדי לסבר את האוזן ולהסביר ממש בקליפת אגוז, בקצרה, בדבר, בצורה הכי 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 לא מקיפה את העניין הזה, ובהקשר של באמת הבית היהודי וזוגיות וכו'. אנחנו יודעים שט"ו באב גם להלכה הוא יום טוב, לא אומרים בו תחנון, והוא יום טוב. יפה מאוד. אז זה הייתה הגמרא בתענית. אנחנו נזכור מה הם עושות בנות ישראל, יוצאות וחולות בקרמים. עושות מחול. מחול זה עיגול. בעיגול, רוקדים בעיגול. גם היום מישהו רקד ריקודי עם פעם בעוונותינו, אז הוא יודע שזה הכל בעיגולים. עיגולים, לא יודע היום, אני לא יודע אולי עושים זה כבר לא בעיגולים, אין לי מושג, אבל בשעתו שהיינו ילדים ראינו ריקודי עם, אז זה היה בעיגולים. בעיגולים, רוקדים בעיגולים, עיגולים, יפה מאוד, יופי, עיגולים, נורא משמח, עיגולים. עכשיו תראו דבר מעניין מאוד מאוד. אנחנו יודעים שהאות ט"ו באב, מה הוא מסמל ט"ו באב? ט"ו באב מסמל, הרבה מאוד חגים הם בט"ו בחודש, נכון? Okay. למעשה רוב החגים למעט חנוכה ושבועות הם באמצע החודש. פורים, אמצע החודש. סוכות, אמצע החודש. פסח, אמצע החודש. אנחנו מדברים על אמצע החודש. למה אמצע החודש? כי באמצע החודש הלבנה במילואה. כשהלבנה במילואה, אז העיקרון הקבלי שמונח בלבנה במילואה זה שמתממש, מתגשם הרצון לקבל על מנת לתת. השמש, הזרענפין, משפיע, הלבנה, המלכות, דלת לה מגרמה ולא כלום, שאין לה הערה עצמית משל עצמה, אלא כל מה שהערה שיש לה זה מה שהיא מקבלת מהשמש, מקבלת את כל מה שיש להציע לשמש כהערה אליה, אבל היא לא משאירה את זה אצלה, אלא היא משפיעה את זה הלאה. אלינו, לכדור הארץ, נכון? אז יוצא שהיא קיבלה, היא הייתה כלי לקבל, אבל כלי לקבל על מנת לתת. לכן עם ישראל מושווה למה? ללבנה. עם ישראל מושווה ללבנה, כמו שכתוב בכמה וכמה מקומות בנביא. למה דווקא העיקרון הקבלי הזה מודגם כאן? כי יש כאן לבנה עוד תכונה. הלבנה גורעת כשהיא בשיאה, אז מהשיא היא גורעת, וכשהגיעה לאפסותה שהיא כבר בלתי נראית, היא מתחילה לזרוח עוד פעם. הדבר הזה מדגים שוב כלל שאומר שאם אתה רוצה הוויה חדשה, אתה צריך להגיע קודם כל להיעדר מוחלט. אתה לא יכול לפתח הוויה חדשה אם אין היעדר של ההוויה הקודמת. ככה זה לשון המהר"ל. היעדר מאפשר הוויה חדשה. אם אדם יש לו, היה לו קשר זוגי, והקשר הזוגי הזה לא נפסק לחלוטין, הוא לא יוכל לפתח קשר בריא אחר לעולם. אתה רוצה קשר בריא, אתה צריך את כל מה שהיה להפוך לבחינה של אין, של עין, של היעדר, אין. גרעין של חיטה, כדי להצמיח חיטה, צריך קודם כל להפוך לדומן באדמה. דומן זה לא שופר להיות זבל. הוא רקב, רקב מוחלט. רקב. זאת אומרת, אם תרצו, תחיית המתים זה דבר דומה. תחיית המתים, כל הגוף מתעכל, נשאר רק עצם הלוז, שהיא עצם קטנה שבאדם. קטנה. אם אדם מסתכל, היה רואה רק עצם הלוז באיזה מקום. היה אומר, מזה יצא אדם? לא יכול להיות, זה גמור, זה אין כלום. אבל דווקא מזה, אחרי זה יש תחייה. למה? כי הגריעה המוחלטת של הגוף מאפשרת צמיחה של גוף חדש. כמו החיטה, כמו הרבה מאוד דברים בחיים, אם אתה רוצה לייצר משהו חדש, אתה צריך להתנתק מהקודם. זאת ניתוק. אז זה גם דומה להתנהלות של עם ישראל. עם ישראל יש לו זריחה, הוא מגיע לשיא, ואחרי זה גורע. אז פתאום איזה דברים קשים, דברים שזה, ונראה, נדמה שאותו אותו, חס ושלום, היה לא יהיה, קורה משהו לעם ישראל והוא לא יהיה, הופ, ופתאום עם ישראל צומח מחדש, זורח, זורח, זה פלא פלאות, רואים את זה? אם תרצו, הפלא בעולם, הפלא, באי הידיעה, אין פלא יותר גדול מזה. זה עם ישראל. זה פלא עצום. אם אדם מתבונן, זה פלא עצום, 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 בלתי ניתן להסבר. בלתי ניתן להסבר. לא ניתן להסבר. אז זה הלבנה. שם מגיע ט"ו באב, הלבנה במילואה. אמרנו, זה זר אנפין והמלכות, זה זיווג. יש זיווג, ההערה של הלבנה היא בשיאה, והיא מונחלת אלינו, רצון לקבל על מנת לתת, מתוקן, כמו עם ישראל שהוא עם סגולה, עם של רצון לקבל על מנת לתת, קו האמצע, קו האמצע, אם אתם זוכרים, יש ימין, חסד, השפעה, יש שמאל, גבורה, קבלה, רצון לקבל, יש קו האמצע, זה הרצון לקבל על מנת לתת, זה התקנה. אברהם, קו הימין, איש החסד, יצחק, גבורה, גבורה, פחד יצחק, וישראל, ישראל קו האמצע, רצון לקבל על מנת לתת. איך אנחנו נקראים? עם ישראל, עם סגולה, כמו הניקוד של הסגול, שלוש נקודות, ימין, שמאל ואמצע, חסד, גבורה ותפארת. כן מאוד, אז אחרי שהבנו את זה, תראו דבר מעניין. אנחנו יודעים שכל העולם נברא באותיות. מה האות התתוו באלף בית העברי? האות סמך. אם אנחנו סופרים, א' זה 1, ב' זה 2, ג' זה 3, י' זה 10, אחרי זה ח' 11, נכון? זה האות ה-11 בשפה העברית. האות ה-12, ל', ה-13, מ', ה-14, נ', ה-15, סמך. האות סמך היא האות ה-15 בלשון הקודש. אומר הבעל הבני יששכר, הצדיק רבי צבי אלימלך מדינור, הוא כתב לא רק את בני שרה, אבל בני שרה זה היותר מצוטט שלו, יש לו יגרדי קלה, יגרדי פירקה, יש לו כל מיני, אבל זה המצוטט שלו. הוא כותב דבר מעניין, הוא אמר ד' ממאמרי חודש תמוז ואב, הוא אומר ככה, אמרו חז"ל בתענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שהם בהם בנות ישראל או בנות ירושלים יוצאות וכו'. תרם בואי לומר מעניין ט"ו באב, לא אכחיד אמרי קדוש קדוש ישראל אדוננו מורנו הרב הקדוש אברהם יהושע אשיל מנוחת כבודו במז'יבוס זסוקטל, הכוונה לבעל האוהב ישראל מאפתא. אברהם יהושע אשיל זה בעל האוהב ישראל מאפתא. כל מי שהגיע לציון הבעל שם טוב במז'יבוש ראה גם את הציון שלו, חייב. למה? כי זה באותו ביתן, חייב לראות גם את האוהב ישראל. ברוך השם, אם מישהו זוכה גם ללמוד שם את התורה שלו, זה דבר גבוה מאוד. גאון עולם, קדוש ישראל, יש לו ספר שנקרא אוהב ישראל, והוא נקרא אוהב ישראל. אז הוא מצטט מאוהב ישראל, הוא מסביר מה אמר האוהב ישראל ברמז. אמר ברמז דברי רז"ל הנ"ל, לא היו ימים טובים ישראל כט"ו באב, והנה אמרו רבותיהם זיכרונם לברכה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. זה גם כן הגמרא בתענית. עניין המחול, מסביר האוהב ישראל ומצוטט פה על ידי בני שכר, ההולך במחול, הולך סביב סביב בהיקף, הולך בעיגול בהיקף, ואין שם מעלה ומטה ראש וסוף. לעיגול אין מעלה מטה ראש וסוף. זה כדור, כדור כל מקום זה הראש וכל מקום זה הסוף וכל מקום זה התחלה וכל מקום זה הלמטה. כן לא יהיה לצדיקים לעתיד קנאה ושנאה לומר זה גבוה למעלה מזה. אם תרצו הייתי מוסיף, אני הקטן הייתי מוסיף לתחרות, נכון? לא יהיה לא קנאה, לא שנאה וגם לא תחרות. וכעניין המזלות שכל אחד עולה למעלה דרך אחוריו ופניו נגד אחורי חברו שלמטה ממנו, ונמנה לכל אחד שהוא עולה ראשונה. גלגל המזלות הוא גם כן עולה בעיגול, בכיף. אז אם יש מזל אחד שעכשיו הוא עולה, המזל לא יכול להתגאות להגיד אני עולה על גבי כולם, כי הנה עכשיו אני למעלה בגלגל. למה? בעוד רגע, חודש הבא הוא יורד, והמזל שבא אחריו הוא למעלה, וכן אז זו הדרך. אז אין אחד שהוא למעלה. טוב, והנה הוא יום טוב לישראל ט"ו באב. למה הוא יום טוב לישראל? שאין ביניהם, הנה הוא אומר את זה פה, קנאה ושנאה ותחרות, וזהו הרמז לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, כי רמז כי אות התתוו ט"ו באב, באב זה תתוו באלף בית, באותיות אלף בית, באב זה באלף בית, רמז כי אות התתוו באלף בית הוא עוד סמך שהוא עיגול סביב ואין בו ראש וסוף, הוא בחינת המחול, והוא היום הטוב הגדול לישראל. הנה כך שמעתי סתם ורשמתי למזכרת, הוא אומר. אני שמעתי מהרב הגאון הזה מהאוהב ישראל תורה שהיא מאלפת. מסביר מה זה ט"ו באב, תתוו 15 באלף בית השפה העברית. איזה עוד זאת תתוו באלף בית השפה העברית? האות סמך. מה מיוחד באות סמך? היא האות היחידה שהיא עיגול סגור. יש גם האות ממי סגורה, אבל היא לא עיגול, יש לה התחלה ויש לה ראש ויש לה סוף, היא קווים, לקווים יש התחלה וראש וסוף. זה האות סמך. מה מיוחד באות סמך? שהיא מזכירה את אותו מחול שבו אין, יש השוואה, כולם שווים, אין ראש, אין סוף, אין למעלה, אין למטה, כולם שווים. כשאנחנו רוקדים בשמחת תורה במעגל, אז כולם שווים, לא משנה כמה אתה חכם וכמה אתה לא חכם, כמה אתה גאון, כמה אתה לא גאון, כמה אתה עשיר, כמה אתה לא עשיר, כמה אתה יפה, כמה אתה לא יפה. סביב התורה כשכולם רוקדים במעגל, כולם שווים, אין למעלה אין למטה, אין קנאה אין שנאה אין תחרות. מלמד מה? שמתי יש שנאה קנאה ותחרות? שיש לך היררכיה. אם מתחילה היררכיה, אם אתה מתחיל לבדוק, בוא נראה מה הציונים שלך, בוא נראה כמה הוצאת בזה, בוא תגיד לי כמה אתה סיימת, שבע פעמים את השעס, אתה סיימת רק פעם אחת את השעס, אז יש לך עוד הרבה זמן להגיע אליי, יש לך עוד הרבה זמן להגיע. אופ, מתחילה קנאה, מתחילה שנאה, מתחילה תחרות. לזה יש את הבית הזה, לזה יש את הבית ההוא, לזה יש את האוטו הזה, לזה יש את האוטו, ההוא נסע, ההיא נסע, ההוא הלך, ההוא קנה, אופ, מתחילה קנאה, שנאה ותחרות. אתה לא בהשוואה. אם אתה מסתכל על כל יהודי, כל יהודי באשר הוא, לא משנה מי הוא, מסיר מעליו את כל הלבושים המעוסים, מעוסים בעין, הלא אמיתיים, סיר, טוב, תסתכל עליו עכשיו, לא היה לו ברוש, היית מכבד אותו באופן, באותו אופן שאתה מכבד אותו היום? לא היה לו כל מה שהוא יודע, היית מכבד אותו? בעיה. אם אתה עונה לעצמך, הוא אומר, אני עכשיו מסתכל כל יהודי כאילו שווה לי בתכלית, הלא נשמות של כולנו חצובים תחת לכיסא הכבוד, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, הייחוס שלנו זה, אנחנו כולנו בהשוואה. אם אתה מסתכל על כולם בהשוואה, ממילא אין לו שנאה, לא קנאה ולא תחרות. וכשאין שנאה, אין קנאה ואין תחרות, יש את האות סמך. מה מיוחד באות סמך? אז אמרנו שיהיה כיף, עיגול, אבל יש בסמך עוד כמה דברים מיוחדים. קודם כל סמך, מה הגימטריה של סמך? 60, נכון? האות סמך היא 60 בגימטריה. וכשכותבים אותה במילוי, כמה היא? אני כותב במילוי, זה סמך ממחף. כמה זה סמך ממחף? סמך ומם 100, וחף 120, זאת אומרת פעמיים 60. יוצא שאותיות המילוי מם וחף הם גם 60. יוצא שיש פה 60 ו-60, סמך 60 ומם וחף 60, 120, פעמיים 60, שמירה כפולה. כשאין שנאה, אין קנאה ואין תחרות, יש שמירה. כשהיו בונים סביב עיר חומות, החומות היו מקיפות את העיר, מקיפות. המילה מקיף זה לשון היקף בעיגול, זה מקיף בעיגול. כשרוצים, כשחוני המעגל רוצה שמירה, מה הוא עושה? מקיף את עצמו, עושה עיגול. חוני המעגל, עיגול, היקף, מייצר מציאות של אין שנאה, אין קנאה, אין תחרות, זה שמירה, שמירה, שמירה. מה התנאי? השוואה. אתה צריך להיות השוואה, בהשוואה. עכשיו תזכרו את ה-60, תזכרו את ה-120, תכף אנחנו מגיעים לזה. השוואה זה יסוד מוסד, יסוד מוסד. כל אחד שנכנס לבית הכנסת ימצא בכל בית כנסת בעולם באיזשהו מקום את השלט, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי, איזה לשון זה? שיוויתי, מה זה שיוויתי? השוואה, השוואה. אז לפני שנדבר על המילה השוואה, על המילה שיוויתי, בואו נדבר רגע אחד על המספר 60. המספר 60 הוא מספר מיוחד, הוא מספר של שמירה. למה הוא מספר של שמירה? אם ירצה השם, יש פה סיבור. אנחנו כולנו מכירים את קריאת שמע על המיטה, נכון? יש פה מישהו שלא יודע מה זה קריאת שמע על המיטה? אין, כולם יודעים. עכשיו תרשו לי להגיד לכם את זה בצורה הכי עדינה בעולם. קריאת שמע על המיטה זה לא רק להגיד אל מלך נאמן ושמע ישראל, זה לא. קריאת שמע על המיטה, יש סדר, יש סדר. אני מכיר יותר את הסדר שעדות המזרח נוקטים בו, הוא כולל וידוי וכו'. בואו נעזוב רגע את הקטע של הוידוי, בואו נתייחס רגע אחד לפסוקים שאומרים בקריאת שמע על המיטה. יש פה במקרה סידור, הנה הנה, חיימקה, חיים מאחוריך, יש סידור לבן על המדף שוכב. בקריאת שמע על המיטה, כשאדם הולך לישון, זה אגב נכון לאיש ולאישה, זה נכון לאיש ולאישה, זה דבר מאוד 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 מומלץ. יש היום, אתה יכול לקנות ב-4 שקל מין סדר קריאת שמע על המיטה באותיות קידוש לבנה, הכל מופיע לך בצורה מאוד ברורה, מאוד טובה. ואומרים המומלץ ביותר זה לעשות נטילת ידיים בלי ברכה לסירוגין, זה המומלץ יותר. להיכנס למיטה, רגע לפני שאתה נכנס למיטה לישון, אתה עושה קריאת שמע על המיטה. מה זה קריאת שמע על המיטה? קריאת שמע על המיטה כוללת מחילה שאדם מוחל לחברו על כל מה שהוא עשה, אם הוא פגע מישהו, עושה עם עצמו דין וחשבון, עושה וידוי וכו'. אחרי כן הוא אומר ברוך המפיל חבלי שינה על עיניי, ואז הוא אומר שמע ישראל ומתחיל להגיד סדרה של פסוקים. בואו נראה מה הפסוקים שאומרים, בסדר? פסוק הראשון, הדבר הראשון שאומרים, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפרד בלילות. בוא נספור מילים. הנה אחד, מיטתו שתיים, של שלמה שלוש, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם. 10, נכון? אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. 20 מילים. אז כמה פעמים נחזור על הפסוק הזה? 3 פעמים. כדי להגיע למה? ל-60. כמה גיבורים סביב מיטתו של שלמה? 60. שעה אחרי זה אנחנו קוראים, יברכך השם וישמריך, יאר השם פניו אליך וחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, נכון? כמה פעמים קוראים את זה? פעם אחת. איפה שכתוב שלוש זה שגיאה. למה קוראים את זה? זה יש בזה 15 תיבות, 15 מילים. יברכך השם וישמריך שלוש. יאר השם פניו אליך וחונקה, 5. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, 7. 3 ועוד 5, 8 ועוד 7, 15. 15 מילים. אבל אותיות יש פה 60. בדיוק 60 אותיות. אז אתה אומר את הפסוק הזה פעם אחת, למה? כי יש בו 60 אותיות. אחרי כן אומרים שיר של פגעים. מה זה שיר של פגעים? שיר של פגעים זה יושב בסתר עליון. יושב בסתר עליון, אנחנו אומרים בזמן צאת הנשמה. בזמן שנשמה יוצאת, אומרים יושב בסתר עליון. גם כאשר לא עלינו ולא עליכם שכולם יחיו עד אלפים שנים, גם כאשר אדם עכשיו נמצא רגע לפני שכיב מהרה, הוא עומד להיפטר מן העולם, עושים איתו וידוי, נכון? עושים איתו קריאת שמע וקוראים שיר של פגעים. זמן יציאת הנשמה, יושב בסתר עליון, צאת שדה התלונן, אומר לה השם מחסים, תודתי אלוהי יפתח בו, כי יצילך מפח יקוש, מדבר אבות. אתה יוצא למסע עכשיו. כשאנחנו יוצאת למסע, אנחנו מתפללים שהיא תנצל מכל מיני דברים קשים. אז עושים את זה בזמן שאדם שכיב מהרה לא עלים ולא עליך. עושים את זה בזמן הקבורה. חוזרים על זה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, נכון? בזמן הקבורה. למה? כי זמן הקבורה זה זמן שהנשמה מתנתקת עוד רובד מהגוף. לא, הנשמה מתנתקת ברובדים. פעם אחר פעם אחר פעם, עד שנשאר רק אבלה דגרמי, זה נקרא כיסתא דחיותא, איזה חיות זהירה קטנה 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 שהיא מתמקדת איפה, אמרנו בעצם הלוז, וממנה השם ישלח טל תחייה והאדם יקום בעזרת השם לתחייה. אז בהיפרדות הנשמה בזמן הקבורה הולכים אחרי המיטה, מה אומרים? יושב בסתר עליון. עכשיו אדם הולך לישון, שינה היא 1 חלקי 60 ממיטה, הנשמה עולה למעלה, לקבל רחיצה, לקבל שטיפה, לקבל טעינה, כל אחד עם הדימויים שלו, היא הולכת להתחדש, אז היא עוזבת את הגוף ב-1 חלקי 60. אם ככה, כמה זה מיטה? 60 חלקי 60 זה מיטה, נכון? לא ניכנס עכשיו לעניינים שתמונים בסוד הזה, אבל 1 חלקי 60 זה מיטה. אז אומרים שיר של פגעים, יושב בסתר עליון, עד איפה? עד שספרת 60 תיבות. איפה זה נגמר 60 תיבות? כי אתה השם מחסי. אתה השם מחסי, ברוך הבא. אתה השם מחסי, זה נגמר. במילה מחסי נגמרים 60 תיבות. אז אתה רואה שהמילה, שהמספר 60, העניין שלו זה שמירה. לא רק זה שהיו מקיפים חומות בעיגול, זה שמירה. זה הדרך הכי נכונה והכי חסכונית להגן על משהו, לשמור על משהו, זה בעיגול. אלא אתה רואה שגם בקריאת שמע על המיטה, שאדם קורא כל ערב לפני שהוא הולך לישון, עושה ריסט לכל היום שלו. מחשב צריך לעשות ריסט, גם מוח האדם צריך ריסט. המוח צריך להתנקות מכל מה שהיה כל היום. איך הוא מתנקה מכל מה שהיה כל היום? עושים קריאת שמע על המיטה. אז זה הנוסח, עושים אותו. עכשיו הנשמה יוצאת 1 חלקי 60 ממיטה, ממיטה לא בטט, ממיטה בטף. עכשיו צריך ללוות אותה בהגנות, בשמירות. מה השמירה שאנחנו עושים? 60 של עיני מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לו מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש על חרבו על יחוד פחד הלילות. 60 אותיות שבברכך השם ישמרך, יאיר השם פניו אליך וכל נקייסת השם פניו אליך וישם לך שם. 60 של שיר של פגעים עד אתה השם מחסיק. עושים את ההגנות של ה-60. אנחנו לא שולחים את הנשמה סתם. יפה מאוד, אז זה מספר של שמירה, מספר שהוא מיוחד לשמירה. לא ניכנס עכשיו מה הסיבות, מה זה, יש אפשר לדבר על זה רבות, אבל אני רוצה להתקדם, להגיע לכמה נקודות שהן מעיפות, מעיפות. יפה מאוד. אז אמרנו שהיקף, כשאנחנו רוקדים מחול, עושים מחול, לא היו ימים טובים לישראל, כתוב באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל או בנות ירושלים יסעות וחולות בקרמים. חולות זה מחול. מחול בעיגול, מחול זה בעיגול. עיגול, יש בו, אומר בעל בני הישכר, יש בו השוואה, מביא את האוהב ישראל מאפתא, יש בו השוואה, אין בו התחלה, אין לו ראש, אין לו סוף, זה מחול. כולם שווים, כולם שווים. וכשיש שוויון, אין קנאה, אין שנאה ואין תחרות. כולם אוהבים אחד את השני. אין סיבה לסנוע, אין סיבה לקנא, אין סיבה שתהיה תחרות. אין. אין. פשוט את כל הלבושים מכל אחד, את כל התחפושות, את הכובעים של מקצוע, את הכובעים של מעמד, את הכובעים של... פשוט כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כולנו, הנשמות שלנו חצובות מתחת לכיסא הכבוד. אין אחד יותר, אין אחד פחות. כולם במניין שווים. ייכנס אני למניין, יכול להשלים מניין, בדיוק כמו שיכנס השיר למניין, יש לי מניין. אין לו שום יתרון. לפני הקדוש ברוך הוא, לפני האינסוף ברוך הוא, כולם שווים. אין משמעות אם אחד הוא המספר אחד ואחד הוא מספר מיליון. כלפי האינסוף זה הכל אפס. הכל, כולם אפס. אין לזה שום משמעות. זה ברור מה שאני אומר. יפה מאוד. אומרת האוהב ישראל מאפתא, מצוטט על ידי בני יששכר, מאמר ד' בחודש תמוז אב, אומר זה מה שכתוב ט"ו באב, ט"ו באלף בית, האות ה-15 באלף בית העברית היא האות סמך. האות סמך היא עיגול, היקף, שוויון, אין שנאה, אין קנאה, אין תחרות, לא גימטריה, מספר האותיות. האות ה-15 יש 22 אותיות, האות ה-15 זה האות סמך. מה זה עושה? יוצר השוואה. מה זה השוואה? שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה השוואה שכל אחד מכיר. מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? שיוויתי השם לנגדי תמיד זה כמה וכמה בחינות. זה בין שפעם דיברנו על זה, עשינו שיעור על זה, על שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני לא אומר עכשיו את כל הבחינות, כי אפילו זה לא נושא השיעור ממש. אבל בעיקרון, יש שיוויתי השם לנגדי תמיד פשוט. שאדם יצייר, ישווה לנגד עיניו תמיד את שם הוויה. ודיברנו פעם, יש כל מיני ניקודים לשם הוויה, וכשהוא משווה לנגד עיניו שם הוויה ברגיל, באופן תמידי ורגיל, ישווה שם הוויה בניקוד יראה. זאת אומרת, מתחת ליוד חיריק, מתחת להי הראשונה שבע, מתחת להי וו קמץ, מתחת להי האחרונה בלי ניקוד. אוקיי? זה הניקוד של המילה יראה. חיריק, שווה קמץ. אז מתחת ליוד של יוד כ חיריק, מתחת להי הראשונה של יוד כ וו כ שווה, מתחת לוו קמץ. עכשיו הוא צייר לעצמו, הוא משווה לנגד עיניו שם הוויה בניקוד עירה. זה הדבר הזה מסוגל. מספיק שאדם במקום ללכת ברחוב סתם משווה לנגד עיניו, שווה, מדמיין את האותיות הללו בניקוד הזה, זה פועל את הפעולה שלו. נדמה לי שפעם דיברנו על זה אפילו, אם אדם יחשוב, לקחו שני תאומים, גדלו באותו בית, ינתקו אותם חס ושלום מההורים שלהם. אחד ישימו על איל בודד, יגידו לו לך תצוד, לך תעשה מה שאתה מבין בשביל לשרוד. והשני ישימו אותו על איל בודד, ויספקו לו אוכל ומזון ומשקה וכו', ויגידו לו רק תעשה דבר אחד. כל היום תהגה בשם השם. כל היום תצייר שיוויתי השם לנגדי תמיד, תצייר שם השם בניקוד יראה. יש ספק מי מהשניים יהיה יותר עדין בעוד 5 שנים? בעוד שנה? מי מהשניים יתפתח יותר שכלית? מי מהשניים יתפתח יותר רוחנית? ודאי שאין ספק. אותו אחד ששיווה שם השם, עצם שיווי שם השם לנגד עיניו מעלה את התודעה שלו, את רמת התודעה. וכן הדבר נכון לכל אחד ואחת מאיתנו. ככל שתהגה יותר ותשווה לנגד עיניך בשם השם, שם השם, כי ההנהגות שלך ישתנו לטובה. נכון? זה דבר ברור. כשאדם שווה לעצמו שם השם, הוא יכול לגזול? לא. הוא יכול לעשות מעשים לא צנועים? לא. הוא יכול להסתכל מראות צנועים? הוא יכול. שם השם לנגד עיניו. הוא לא יכול. ממילא רמת התודעה שלו עולה. זה פן אחד, היבט אחד של שיבית ישן מבית תמיד. אבל יש היבט נוסף שעליו אני דווקא רוצה להוריד את הדיבור. יש היבט נוסף, שיביתי השם לנגדי תמיד, זה כשיהודי חי מתוך הבנה שמה שלא קורה טוב ורע בעולם זה שווה. זה אותו דבר. כשם שאדם מברך על הטובה, צריך לברך על הרע. כלל, אדם מת לא מת, ברוך אתה השם, דיין האמת. ואם מת לא מת והוריש לו, ברוך אתה השם הטוב והמטיב, הוא אומר. לא, לא. הטוב והמטיב? כן. קיבלת הירושה. זה הטוב והמטיב. אבל זה אירוע הכי טרגי. זה הכי טרגי. כן, תברך, ברוך דיין האמת. תברך את הקדוש ברוך הוא. אבל זה דבר נורא, איך אני יכול לברך את הקדוש ברוך הוא? הוא לקח לו את החיים. זה בדיוק טוב כמו שהוא הוריד אותו לחיים. צריך להבין את זה. איך זה יכול להיות שרגע הפרידה הזו, רגע הפרידה הזה, זהה לרגע שבו תינוק נולד? איך זה יכול להיות? זה לא, כמעט לא יעלה על הדעת הטבעית. תגידו לי, כשאדם הולך לעולמו, כשאדם הולך לעולמו, בוכים? בוודאי, בוכים, נכון? כשתינוק נולד, מה הדבר הזה? הוא גם בוכה, לא? התינוק עצמו, בוכה או לא בוכה? בוכה. ואם הוא לא בוכה, כולם בוכים. רק כשהוא בוכה, אנחנו שמחים. בכייה זה על העבר, אבל בהסתכלות על העתיד. זאת אומרת ככה, אם אדם בוכה, שהוא הולך אחרי מישהו, על מה שהוא היה, על מה שהוא היה, הוא בוכה לא נכון. ברוב המקרים הוא בוכה על עצמו, הוא מרחם על עצמו. ברוב המקרים, בתת ההכרה, הוא מרחם על עצמו, הוא אומר, תראה, נשארתי לבד, איך זה זה, כמה קשה, ואם מה יהיה כשאני אלך, מה יהיה כזה. הוא מתחיל לערער בדבר הזה. על מה אדם צריך לבכות? בחייה נכונה. בחייה נכונה זה להסתכל על העבר, לראות את החיים שעברנו, אבל מתוך הסתכלות על העתיד לבכות, כמו שתינוק בוכה. תינוק לא בוכה על העבר. תינוק בוכה, כן, יצא עכשיו מטראומה, יצא מעבר, העבר, אבל על מה הוא בוכה על העתיד? מה זאת אומרת? מה הפשט? מה הדבר? בחייה, כשאדם לא עלים ולא עליכם ולא עזר ישראל נפטר, אז העולם רגיל לחשוב שכשאדם נפטר זה סוף. סוף. אבל לשון הקודש לא ככה אומרת. לשון הקודש מלמד אותנו, והתורה מלמד אותנו, שאדם שנפטר התחיל חיים. כשנולד ילד בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, מה עושים איתו? פודים אותו, נכון? פטר כל רחם זה נקרא. מה זה פטר? מה זה פטר? פטר כל רחם. מה זה פטר כל רחם? פטר, מה זה פטר? פטר זה הראשון שפותח, הבכור הוא הראשון שפותר את הרחם, פותח את הרחם. וזה שפותח את הרחם מוציא אותו לחיים, נכון או לא? זה פטר כל רחם, זה הראשון שיצא לחיים. מה זה נפטר? שאדם נפטר, נפתח לחיים החדשים. איך בית העלמין נקרא? בית החיים. בית החיים. יש לו כמה שמות. יש כאלה שזה בשבילם בית כברות. יש כאלה בשבילם זה בית העלמין. יש כאלה שבשבילם זה בית החיים. למה? יוצאים לחיים חדשים. חיים משוחררים מכבלי הגוף. עכשיו הגיעו למקום האמת. למקום היותר נעלה, למקום היותר גבוה, למקום שבו מקבלים את השכר הנצחי. האין סופי והאין ספורי, שאי אפשר לשוות אותו, אפשר לדמות אותו לשום שכר שאנחנו יכולים להעלות על הדעת. אז על מה אתה בוחר? אתה בוחר על הלידה, על הלידה החדשה. עכשיו נולד זה שנפטר, נולד מחדש, לחיים חדשים, עליונים יותר, גבוהים יותר, רוחניים יותר, אמיתיים יותר. ברור שמעורב בזה גם ההסתכלות על האחור, על העבר, זה ברור. כן? כשאנחנו בוחרים על חורבן בית המקדש, אנחנו לא בוחרים על העצים והאבנים של פעם, חבר'ה, שלא, אף אחד לא יתבלבל עם זה. קילה חמתו על עצים ואבנים, שהקדוש ברוך הוא קילה חמתו על עצים ואבנים, זה נקודה לשמוח בה, כי אם אלמלא כן לא היה נשאר שריד ופליט מאויביהם של ישראל, כך אומרת הגמרא. היא משתמש בלשון סגי נהור, היא אומרת לא יישאר מאויביהם של ישראל, היא מתכוונת לישראל. אם הקדוש ברוך הוא היה מעניש את עם ישראל, לא היינו פה היום. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את העצים ואבנים, כמו כשדיברנו בתשעה באב, כמו ממסר פחת. עושה, יש קצר, עכשיו עם ישראל מתנהג לא נכון, זה עושה קצר בעולם, במקום לשרוף את החשמל את מי שעושה את הקצר, אז הקדוש ברוך הוא מוריד את הפיוז, שורף את הפחת, שורף את הפקק. מה זה הפקק? מה הטרנספורמטור הכי גדול של הערה אלוקית אין על העולם? היה בית המקדש, שם שרף אותו. שרף אותו, הוא לא פגע בעם ישראל, אז זה רגע של שמחה, העצים והאבנים שנשרפו. על מה אתה בוחר? אתה בוכה על העתיד, דינא חינמי. אתה בוכה על העתיד, תפתור, גם נדבר על זה. אתה בוכה על העתיד. אתה אומר, איך אני היום מביא את הבית עוד פעם? איך אני היום מתקן את העולם שלא יהיו בו חולים, שלא יהיו בו עוולות מוסריות, שלא יהיו בו עניים שמחפשים פחי זבל לאכול, אומלסים, שלא יהיו בו לא נורמליים, שלא יהיו בו מסוממים, שלא, איך אני מתקן את העולם? אני חייב בית מקדש בשביל זה. אני חייב. על זה אני בוכה. על העתיד אני בוכה. בכייה זה דבר גבוה מאוד. בכי. בכייה זה דבר גבוה מאוד. מי שישמע את השיעור של תשעה באב, יראה את הדבר הזה. בכייה שוטף את העיניים.
אני ברוך הוא הבטיח למשה שלא יחלה את עם ישראל. אז הוא כנראה במקום לחלות את עם ישראל, קילה את בית המקדש.
דיברנו על הנקודה הזו. זה נקודה שצריך לדעת אותה בשיוויתי. שיוויתי אומר, הרגעים הכי קשים והרגעים הכי שמחים שווים. אתה צריך להסתכל עליהם ולהרגיש, להרגיש, להרגיש, להרגיש. אדם יכול לצוות על עצמו להרגיש. להרגיש שהרגע הכי קשה והרגע הכי שמח, יש לך כלפיהם את אותו רגש. הרגע, אתם זוכרים את הראשית חוכמה, בעל הראשית חוכמה בשער הענבה, שאומר הרגע הכי שמח בחיים שלו היה שהוא ירד לספינה ומישהו מהספנים השפיל אותו בצורה והטיל עליו את מימיו. הוא אמר, זה היה הרגע הכי שמח שלי בחיים. למה? הגעתי לשיוויתי שם, זה לא השפיל אותי, זה לא עשה לי שום דבר. אם באותה מידה אם היה עשה לי כתר על הראש, זה גם לא יעשה לי שום דבר. אני בשוויון ביחס לזה. אם אדם מסתכל על הרע, על מה שנתפס כרע, ועל הטוב, כי באים מאותו מקור לטובתו תמיד, אז כל מה שקורה שווה בעיניו. זה שיוויתי השם נגדי תמיד. הכל בא ממי? מהווי. הכל בא ממנו יתברך. אז רגע החורבן והרגע הכי שמח זה אותו רגע. זה אותו רגע. אז עכשיו לא, אתה לא צריך להפוך, אתה לא צריך עכשיו איזו הדרגה לצאת משלושת השבועות ותשעה באב, שזה ימים קשים, עצובים, מרירים וכו'. עכשיו אתה צריך עוד שלושה שבועות לצאת מהעצב. אלא מה אתה צריך? אתה צריך לזכור את העיקרון. חבר'ה, מדובר בעיגול, בהיקף, השוואה, היקף. בעיגול, כשאתה עומד בצד אחד של העיגול, תמיד בצד השני, כן, בהשוואה, תהיה נקודה שאתה לא רואה. עכשיו אתה רואה את הלבנה. הצד שפונה אליך לבן. נכון או לא? אם היית עומד מעל הלבנה, היית רואה חצי לבן וחצי שחור משחור. אותה לבנה, באותה נקודת זמן. חצי ממנה מאיר וחצי ממנה חשוך לחלוטין. נקודת החורבן ונקודת האור הכי גבוהה, הכי גדולה, היא אותה נקודה. אני תכף מביא לזה ראיות, סייעתא דשמיא, ראיות חותכות. אותה נקודה. אתם רוצים לראות את זה שזה אותה נקודה? תראו, שם הוויה, הקדוש ברוך הוא נקרא גם אלופו של עולם, נכון? אלופו של עולם. ובאות א', האות א', כשאני כותב אותה גרפית, גרפית, איך אני כותב אותה? י' ו' י', נכון? כן, ביחד בגימטריה זה 26. כמה זה 26? כמה זה 26 בגימטריה? הגימטריה של י' ק' ו' ק'. אם אני לוקח י' 10, ה' 5, נכון? ו' 6, זה ביחד, ביחד 21, ועוד ה' אחרונה 26 בגימטריה. השם השם, י' ק' ו' ק', זה 26 בגימטריה, בדיוק כמו התיאור הגרפי של האות א'. לכן האות א' נקראת א', היא מבטאת את אלופו של עולם. אלופו של עולם, האלוף של העולם. אלוף יש רק אחד, אלוף יש רק אחד. לכן א', א', אם אני כותב אותה א', א', למד פי, א', אז היא 1, 1, 1, 111 בגימטריה. א', א' ולמד 31, ופי 80, ביחד 111. 1, 1, 1. יש רק 1, 1, 1, 1. שאף אחד לא ישכח את זה. אחד, אחד, אחד. זה אלוף. זה אלופו של עולם. בסדר עד כאן? עכשיו אנחנו אומרים שהאווי היה עובה ויהיה, שהוא מהווה את הכל, נקודת האור הכי גדולה בחיים שלנו. זה השם יתברך, אווי, היה עובה ויהיה. נקודת האור הזו היא בדיוק שווה לנקודת החושך הכי גדולה שאפשר. לחורבן. נכון או לא? זה מאוד. אז בואו ניקח עכשיו את האלף ונפרוס אותה, נפתח אותה, נמלא אותה עוד קצת. את האות אלף הראשונה במילה אלף למד פי, במילה אלף למד פי, אלף, ניקח, האות אלף כותבים אותה אלף למד פי. האות למד כותבים אותה למד נם דלת. והאות פי, פי אלף, כי אנחנו עוסקים עכשיו באלף, אז המילוי הכי קטן של פי, נכון? אז בואו נראה. אלף למד פי 111, למד מן דלד 74, ביחד 111 ו-74 185, נכון? ופה, פה א' 81, 181 ועוד 85 גימטריה 266. כל אחד יכול לרשום את זה, יראה את זה מול העיניים, זה קל. א', אני פותח אותה, את האות א' אני רושם א' למד פה למד מן דלד פי א', זה האות א', שאני פתחתי, מיליתי אותה, את האותיות שלה מיליתי. ביחד זה בגימטריה 266, 111 ו-74 ו-81. 266. בסדר? עכשיו בואו נראה, כמה זה ח' בגימטריה? 8. וו'? 6. 6. ביחד? 14. ורי"ש? 200. 214, בבית 2, 216, ונון 50, 266. מה קיבלנו איזה מילה? חורבן. א', אלופו של עולם, י' כ' ו' כ', י' כ' ו' כ'. מה באותיות המילוי של א' יש? חורבן, זאת הנקודה. איפה שיש חורבן, יש שמחה. הנקודה הכי חשוכה, כשאתה מסתכל מלמעלה על הלבנה, יש לה צד אחד חשוך, צד אחד מאיר, דווקא כשהיא מאירה את הכל. אתה לא יכול למצוא או לחפש או לחשוב שיש מכה שהקדוש ברוך הוא נתן בלי שמהמכה עצמה, כי הצרה אל יעקב וממנה, מהצרה עצמה, יבשע. תהיה לו תקומה. יהיה דבר חיובי משמח. מחול, 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 היקף, ריקוד, הכל שווה. איך אמר האוהב ישראל? שהוא עוד סמך, שהוא עגול סביב והם בראש וסוף. בבחינת המחול. וזה בהשוואה, אין שם מעלה ומטה וראש וסוף, אין. זה הולך במחול. אין למעלה, למטה, ראש וסוף. הכל שווה. שווה. אותה נקודה. עכשיו תראו דבר שהוא פלא פלאות, הזמן קצר והולך. יש גמרא במסכת מכות, היא מוכרת ביותר, מוכרת ביותר, מוכרת כמו שאתם תראו, הכי מוכרת שיש. הגמרא אומרת בסוף, בסיפה של מסכת מכות, זה מסכת הכי קצרה בש"ס, ובסיפה היא מספרת שני סיפורים מרבי עקיבא וחכמים, ושני הסיפורים מוכרים ביותר. אז אומרים ככה, יום אחד הוא כבר היה רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. גמרא מכות כ"ד עמוד א', אומר סיפה של העמוד, הולכים חכמי ישראל ורבי עקיבא בתוכם בדרך, ושמעו כל המונה של רומי מפלטה, מרחוק. שומעים כל המונה של רומי, מה הם שומעים? מה הם שומעים? מה זה כל המונה של רומי? שומעים את טיטוס מתפאר באיזשהו חיבת בית המקדש, שומעים את הזעקות של עם ישראל שמעונים שם, של כל הגיבורים שהיו בעם ישראל שנלקחו לשם בשבי ועונו ונרצחו בעינויים שלא נתפסים, שלא נתפסים. את המצעלות של ההמונים שהם רואים את כלי בית המקדש, את אספסיאנוס מתפאר במה שהוא עשה וכו'. מה שומעים שם? כל המונה של רומי. מאיפה הם שומעים? מפלטה, מרחוק. כמה היה מרחק? 120 מיל. אתם זוכרים סמך במילוי זה 120. סמך ממחף, 120 בגימטריה. זה לא סתם 120, פעמיים 60. כמה זמן משה רבנו חי? 120 שנה. 120 שנה. פעמיים 60. נבין את זה תכף. והתחילו בוכים. חכמי ישראל בוכים. ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? איך אתה יכול לצחות? אתה לא רואה מה הולך? אתה לא רואה שואה? אתה לא רואה שואה? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו הללו קושיים שמשתחווים לעצבים, לעצבים זה לפסלים, ומקטרים לעבודה זרה, יושבים בטח באשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוהינו שרוף באש, ולא נבכה, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. אתם רוצים לדעת למה אני צוחק? ומה לעוברי רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. הוא אומר, אם להם שהם עושים נגד הקדוש ברוך הוא ומקבלים כזה שכר, לעתיד לבוא, בואו תראו איזה שכר אנחנו מקבלים. נכון? סיפור אחד, רבי עקיבא מצחק. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, להר הצופים. קראו בגדיהם, למה הר הצופים נקרא הר הצופים? כי צופים ממנו, צופים, נכון? יש עוד כמה סיבות פנימיות, מנצפח צופים תיקנו, לא ניכנס לזה עכשיו, לא ניכנס, אבל יש עוד כמה סיבות פנימיות, אבל בעיקרון זה כי צופים ממנו על הר הבית. הגיעו אל הר הצופים. כיוון שהגיעו להר הצופים, עכשיו מי שרואה את ירושלים בחורבנה, מה צריך לעשות? קריאה. קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. למה הגמרא אומרת שועל? למה היא לא אומרת נמר? כלב, חתול, חולדה, חסר בעלי חיים? למה דווקא שועל? שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. הוא מה, הוא בתחן רבי עקיבא? הוא מספר בדיחות, כל הזמן צוחק? מה זה המצחק הזה? אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב, והזר הקרב יומת. ועכשיו שואלים ילכו בו, לא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב, והידלי עדים נאמנים את אוריה, כהן וזכריה בני ברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. מה אתה מביא נביא שהיה אוריה היה במקדש ראשון וזכריה היה במקדש שני? מה אתה מביא את הפסוקים משתי הנביאים שאחד היה בכלל בית ראשון והשני בית שני? מה אתה מביא אותם ביחד? זה מסביר. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש. אוריה מנבא נבואה של חורבן. ציון שדה תחרש. בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. תראו את ימינו, שבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. נבואה של תקומה, נבואה של טוב, נבואה של שמחה. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, אומר להם רבי עקיבא, הייתי מתיירש, לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, בלשון זה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. עכשיו תראו פלא, ובזה אנחנו סיימים את השיעור. תחזיקו ראש עכשיו, כי זה הפן שלנו. שתי נבואות, בשתיהם עקיבא מצחק, חכמים לא מבינים אותו. לא מבינים אותו. הוא רואה, הם רואים חורבן, הוא רואה משהו מצחיק. מתי אדם צוחק? מתי אדם צוחק? שהוא מאושר. ממה אתה מאושר, רבי עקיבא? אז הוא נותן להם הסברים. ההסברים של הוא נותן להם תלויים בראייה שרואים. הם רואים חורבן, הם רואים שואל, הוא רואה תקומה, הוא רואה גאולה, הוא רואה שמחה. איך יכול להיות? זה תלוי בדעת. איך הוא עונה להם? בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. הנבואה הטובה, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. בידוע, ידוע זה מה? דעת. הוא אומר להם עיקרון, ותכף נדגים את זה בכתוב עצמו. הוא אומר להם, תראו, העיקרון הוא מאוד פשוט. מה שאתם רואים כרגע זה מה שקיים. מה שיש בחוץ, מחוץ לטווח הראייה שלכם, הוא הרב דסלר במכתב מאליהו, זה בדיוק מה שהוא אומר על ראייה. הוא אומר, ראייה היא ידיעה. ראייה היא ידיעה. עכשיו מה שקיים מחוץ לטווח הראייה שלנו כרגע, באמת הוא לא קיים במציאות, הוא לא קיים. זה מוזר מה שאני אומר לכם, ותאמינו לי שאני אומר לכם את האמת. הוא לא קיים. איפה הוא קיים פה? בדעת, בתווך בשתי הרקות, בדעת שלך שם הוא קיים. לכן אתה תמיד בדעת יכול לשנות את המציאות. יכול לשנות את המציאות. אומר להם, בידוע, בדעת שלי אני רואה את הנבואה של זכריה מתקיימת. ולמה אני אביא את אוריה וזכריה? בואו נראה כמה זה אוריה בגימטריה. אל תתאמצו, עשיתי את הרחבון, 222. כמה זה זכריה בגימטריה? 242. כמה זה 222 ועוד 242? 466, לא? 466. לפני שאני נוגע בנקודה הזו, אני רוצה להראות לכם עוד דבר. הוא ראה שואל, הם ראו שואל. למה דווקא שואל שלנו? שואל בגימטריה זה 406. תראו הבדל בראייה. הם רואים שואל, הם רואים הזר הקרב יומת. זה קודש הקודשים, כתוב הזר הקרב יומת. הזר הקרב יומת. זר זה לא, האונגלוס מתרגם חילוני, לכן אסור להגיד על יהודי חילוני. יהודי הוא אף פעם לא חילוני, הוא אף פעם לא זר. אף פעם. זר הקרב יומת זה כל מי שלא היה בדרגה מספיק גבוהה, לא משנה אם הוא יהודי, גוי, לא משנה מה הוא. הוא לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. והנה הם רואים מקודש הקודשים יוצא שואל. שואל בגימטריה זה 406. אומר רב שמשון נוסטרופול, ישם מקום דמו, היה גאון עולם מגדולי המקובלים של אשכנז, גאון עולם, כולם מכירים את התורות שלו מערב פסח. אז יש לו תורה בערב פסח שבו הוא מסביר, לא ניכנס עכשיו, כל מיני דברים מאוד מאוד עמוקים ביחס לפרעו ואיפה הוא ישב וכמה חדרים יש בגיהינום וכל מיני כאלה, לא ניכנס עכשיו. אבל בין היתר הוא אומר דבר פלא פלאות. הוא אומר, יש שם קדוש, שם קדוש, שמלאך בשם יהושע כותב על המצח של צדיקים בשעבה. למה? שהשם הזה יעזור להם, שהם הצדיקים בדרך למסע שלהם לגן עדן, הם צדיקים, הם נשארים לעבוד גם אחרי שהם נפרדו מהגוף. אז בדרך לגן עדן הם יורדים לגי צלמוות, למעמקי השאול, ומוציאים נשמות של יהודים מהגיהנום. הם לא יכולים, צדיק לא יכול לא לעשות חסד, גם במסע שלו לגן עדן הוא חייב לעשות חסד. אז הוא יורד למטה להוציא נשמות של צדיק, של, שנפלו בגיהנום. כדי לשמור על הצדיק, ככה כותב רב שמשון נוסטרופולי, יש מלאך שקוראים לו יהושע, והמלאך הזה שם לאדם על המצח בשעבה שם קדוש. מה השם הקדוש? תשתוממו. שם הקדוש א' ת' ה'. כמה זה א' תף א' בגימטריה? 406. כמו מה? שואל. אומר להם רבי עקיבא, אגב, אם אתם רוצים לראות רפשים של מוסטופולי, לא סתם מנחש את זה, יש פסוק, כולם מכירים, גם כי אלך בגי צלמוות, גם שהנשמה יורדת למטה לגי צלמוות, לגיהנום, להוציא נשמות, לא ירא רע, כי אתה עמדי, אתה השם הקדוש, אתה עמדי, שבטך ומשענתך אימה ינחמוני, נכון? זה ממשיך, שבטך ומשענתך אימה ינחמוני. תיקחו ראשי תיבות של שבטך ומשענתך אימה ינחמוני מהסוף להתחלה. ינחמוני י', המה ה', הוא משענתך ו', שבטך ש', עמדי ע'. איך אמרנו קוראים למלאך שכותב את השם אתה? יהושע. יולדתי יהושע מהפסוק. זה רפשים של מוסטרופולי. יהושע רושם לך אתה, רד לגי צלמוות, גם כי ילך בגי צלמוות לא יירא רע. אני לא מפחד משום דבר. למה? כי השם אתה כתוב לי על המצח. אנחנו יודעים גם שאתה זה ביטוי לקרבה מאוד מאוד גדולה עם מי שאתה קורא לו אתה, כי זה בלשון נוכח. אתה פה, אתה לא מדבר בגוף שלישי. זאת אומרת, ברוך אתה השם. כן? יפה מאוד. אז אם ככה יוצא שהשואל הזה שהם ראו, הם ראו שואל. מה רואה רבי עקיבא? הוא רואה אתה. גם כי אלו בגי צלמוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך אימה ינחמוני. בתוך החורבן טמון הצלה. עכשיו אפשר לעשות את הבירורים של הנשמות, להתחיל להוציא. בתוך החורבן זה טמון. חורבן ואלופו של עולם א' זה אותה גימטריה 266, זה פילי פלאות. מאיפה הוא רואה את זה? מהר הצופים. תראו, כשאברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק, זהו, אנחנו חייבים לסיים. כשאברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק, אז כתוב אחרי שהמלאך קורא, הקדוש ברוך הוא מונע אותו מהעקדה, נכון? אז הוא אומר, וישא עיניו היער, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. סבך מה זה? תסבוכות, מסובך. מסובך, זה סבך, מסובך, נכון? וישא אברהם את עיניו היער, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וישא את עיניו, וישא. וישא זה להרים, זה להתרומם מעל. מה הוא רואה? איל אחר נאחז בסבך. איל אחר סבך. אחר אותיות סבך, בואו נראה איזה אותיות יש. אחר סמך, עין. אחרי בית, גימל. אחרי חף, למד, עגל. מה הוא רואה? עגל. שיש תסבוכות, שיש חורבן, שיש דברים קשים, שדברים לא הולכים, מה אתה צריך לעשות? להרים את העיניים, להסתכל מלמעלה, לדעת שהנקודה של החושך והנקודה של האור זה אותה נקודה. בדיוק. השמחה הכי גדולה בחורבן. אלופו של עולם נמצא שם בכל מקרה. ואז מה אתה מקבל? את העגל. עגל יכול להיות הדבר הכי נורא. חטא העגל יכול להיות. אבל עגל זה גם עיגול. זה בהשוואה. זה לעומת זה עשה השם. זה השוואה. עכשיו אם אתה מסתכל על כל המציאות בהשוואה בשביתי השם לנגדי תמיד, אז אין לך את הסבך. הותר הסבך. נפטרו כל הבעיות. כל התסבוכות של החיים נפטרו. מה אומרים לו חכמים? ולכן עקיבא מצחק. מה זאת אומרת עקיבא מצחק? תראו דבר. מה אומרים לו חכמים? עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. פעמיים. ניחמתנו, ניחמתנו. בהפטרה של השבוע, איך אומר הנביא? נחמו, נחמו עמי, אמר אלוקיכם. פעמיים נחמו. הם אומרים לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. יפה. בואו נראה מה זה. למה הנביא צריך להגיד פעמיים נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. אותו, אגב, אותו נביא שנדמה על החורבן בפרשת חזון, בהפטרת חזון. הפטרת חזון זה גם ישעיה. ההפטרה של הנחמה שאנחנו קוראים זה ישעיה, רק זה פרק א', הפטרת חזון, וזה פרק מ', הפטרת הנחמה. נחמו, כמה זה בגימטריה? מהר, אתם עייפים? 104. נחמו, נחמו, פעמיים 104, 208. 208 זה הגימטריה של השם של מי מהאבות שלנו?
יצחק,
מה רבי עקיבא עושה? מצחק, מצחק. אז ימלא שחוק פינו. לעתיד לבוא, כשתהיה גאולה שיבנה הבית, ימלא שחוק פינו. זה לא שחוק של הוללות, זה שחוק של העתיד. שאתה רואה את העתיד, אתה רואה, תראה איזה עולם טמבל. הוא רואה עכשיו שואלים, הוא רואה עכשיו כל מיני דברים קשים, ואני רואה, אני רואה מלמעלה, אני רואה, זה אלופו של עולם מסתתר שם. זה לא חורבן, זה א', זה שם הוויה. כמה פעמים שם הוויה מסתתר בנחמו נחמו? נחמו 104 זה 4 פעמים שם הוויה, ועוד נחמו 8 פעמים שם הוויה. שם הוויה בהתגלות שלו כנס גמור, זה תמון בנחמו נחמו. אמי יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו בעניין בית המקדש, שנתמלא, שנזכה לעשות את ההשוואה הזו בטוב, לא מתוך זה שנצטרך להשוות לתסבוכות או לזה, אלא מתוך זה שסתם נצייר לנו שם הוויה מול העיניים רק בשביל התענוג. נצייר כל היום שם הוויה מול העיניים, והקדוש ברוך הוא יביא קץ בסוף לצרותינו, בעזרת השם, שכל החולים יתרפאו, שכל הרווקים יתחתנו, שכל העקרים והעקרות יזכו לפרי בטן בעזרת השם, שכל החסרי פרנסה יקבלו פרנסה בשפע עצום, בלי עמל, בלי תורח, בלי שנזדקק זה לזה לפרנסה בעזרת השם, והכל מתוך נאורה מעליה ובריאות גופה. אמן. כן, יהי רצון.